אנחנו לומדים עכשיו את השיחה של פרשס ואיגש בחלק י' השיחה הראשונה. השיחה היא על הפסוק ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק ובנימין בכה על צוואריו. שיוסף ובנימין התראו אחד לשני, אז כתוב שיוסף נפל על צווארי בנימין ובכה, בנימין בכה על צווארי יוסף. אומרת הגמרא במסכת מגילה, בכה יוסף על שני מקדשים והם המרומזים בתיבת צווארי, לשון רבים. למה כתוב צווארי? לשון רבים. זה שתי בתי מקדש שעתידים להיות בחלקו של בנימין. ועתידים להיחרב. ובנימין בכה על צוואר יוסף, שזה מרמז על משכן שילו שעתיד להיות בחלקו של יוסף ועתיד להיחרב. אז עכשיו נשאלת השאלה, למה, מה הקשר בין צוואר לבית המקדש? למה הצוואר הוא זה שמרמז על בית המקדש? אומר הרבי, הטעם שצווארי מרמז לבית המקדש, כמבואר במדרש על הפסוק, כמגדל דוד צוואריך. מה צוואר זה נתון בגובהו של אדם? כך בית המקדש נתון בגובהו של עולם. ולכן בית המקדש נמשל לצוואר, שהצוואר נמצא גבוה. אבל מיד הרב מבהיר, בגובהו של עולם הרי לא הכוונה שהוא המקום הכי גבוה, וכמו שהגמרא אומרת על הפסוק, הוא בין כתפיו שכן, שבית המקדש שוכן בין כתפיו. זאת אומרת שבית המקדש נמוך 23 אמה מעין איתם. עין איתם היה מקום יותר גבוה ממקום המקדש. למה זה היה ככה? כצווארו של אדם שהוא בגובהו של הגוף, אלא שהוא נמוך מעט מהראש. מצד אחד הוא מעל הגוף, אבל הוא מתחת לראש. ועד רבה, זה בכוונה קצת נמוך יותר בית המקדש, כמו שאומרת הגמרא, אמרי נחת בפורטה משום נכתיב ובין כתפיו שכן. אין לך נאה בשור יותר מכתפיו. זאת אומרת, דווקא יש מעלה ונוי מיוחד דווקא בצוואר שהוא בין הכתפיים. ולכן שכתוב בגובהו של עולם, הכוונה בתוך גובהו של עולם, אבל לא ממש מקום הכי גבוה. אלא שאם כן, נשאלת השאלה, מה באמת המיוחד בזה שהוא צוואר? לכאורה ממנו, אם אתה מחפש גבוה, ובפרט שאתה רושם שבסמיגדוש הוא נמצא במקום גבוה, לכאורה אתה רוצה להדגיש את מעלת הגבהות. ואם אתה אומר שבית המקדש הוא לא מקום הכי גבוה, כי אין בזה מעלה, אז למה מדגישים את העניין הזה שבית המקדש הוא בגובהו של עולם? אז זו השאלה שמתעוררת. לכאורה, מהו היתרון והיופי בזה שאינו בתכלית הגובה? במה נפשך? אם אין מעלה בגובה, מה משמיענו בזה שבית המקדש נתון בגובהו של עולם? בכלל לא צריך להדגיש את הנקודה הזאת. ואם העניין בגובהו מעלה היא, אם מדגישים כי יש מעלה בלהיות גבוה, אז אדרבה, הרי כל שהוא גבוה יותר, יפה ומעולה הוא יותר. אז מה הטעם שבית המקדש היה נמוך 23 אמה, מעין הטעם שהוא בדרגה כמו צוואר ולא גבוה כמו בחינת הראש? מעניין פה בהערה, בהערה 6, הרב מאיר להעיר מברכת ארבעת המינים שמברכים על נטילת לולב. למה? לכאורה יש גם הדס, ערבה, בפני שהלולב גבוה מכולם, אז חשוב הוא, נקראת כל האגודה על שמו, לכן האיגוד של ארבעת המינים נקרא על שם הלולב מצד הגבהות שלו. יובן זה בהקדים עניין הצוואר, שהוא הממוצע בין הראש לגוף. יש מעלה מיוחדת בעניין הצוואר. כשנבין את מעלת הצוואר, נבין גם כאן בבית המקדש למה מצד אחד הוא גבוה, אבל לא הכי גבוה. הנה, כללות החיות היא במוח שבראש. והמשכתה מהראש של הגוף היא על ידי אמצעות הקנה ושת ורידים שבגרון. אז כמו שההמשכה מהמוח אל הגוף הוא על ידי הקנה ושת ורידים על ידי הגרון, על דרך זה גם מבחינה רוחנית, המשכת השכל מהמוח שבראש, זה שהשכל, חיצוניותו לפחות, נמשך ובא מן המוח אל הלב, זה שהמוח משפיע על הלב, מוח שליט על הלב, שהמחשבה במוח משפיע גם על הרגש בלב, ומשם מתפשט את השפעתו בכל הגוף, על ידי זה שעובר דרך מיצר הגרון המפסיק ביניהם. זאת אומרת, המיצר הגרון הוא זה שמחבר בעצם בין המוח ללב. לפי זה, הרי יש בצוואר יתרון מעלה גם על הראש. דווקא הצוואר, זה בעצם הגרון, הוא מביא לפועל לתכליתו של הראש. רואים, הראש הוא העיקר, עיקר החיות נמשך נמצא במוח שבראש. אבל מה התכלית של החיות שבראש? שימשיך חיות לכל האיברים. זה בגשמיות וגם מבחינה רוחנית. שהוא ינהיג את כל האיברים, שכל כל הכוחות יתנהגו בהתאם לשכל שנמצא בראש. מי הגורם שההשפעה מהמוח יורגש בכל האיברים? זה הצוואר. מפרט, מה הם שתי הדברים שאנחנו רוצים שיהיה מהראש? א', שכל האיברים יקבלו חיותה מהראש, אפילו חיות גשמית. ב', שכולם יתנהגו על פי השכל שבראש. ולכן, אז גם שהראש הוא במעלה הרבה יותר גבוהה מהצוואר, ולכן הוא גם יותר גבוה מהצוואר, גם בגשמיות, אבל זה מבחינה מסוימת, מבחינת הדרגה, מבחינת העילוי, כי עיקר החיות נמצא בראש, השכל נמצא בראש. אבל אם מסתכלים מה התכלית והמטרה של הראש, להשפיע על הגוף, מי הוא הגורם שהראש יוכל להשפיע על הגוף, הוא הצוואר. אז מבחינת התכלית והמטרה של הראש, יש מעלה בצוואר שלא קיים אפילו בראש. אז אילוי זה של הראש הוא רק בסדר המדרגות, אבל בנוגע לתכליתו ותפקידו של הראש, אומר הרבי, יש יתרון מעלה בצוואר, ודווקא מפני שהוא נמוך במדרגה, שהוא הממוצע, ובו הוא הכוח והיכולת להעביר את החיות והשכל מהראש אל הגוף. אז כמו שאנחנו רואים שבצוואר יש מעלה שלא קיים בראש, דרך זה, זה אנחנו יכולים להבין גם בנוגע לבית המקדש. אמרנו בית המקדש נמשל לצוואר, כמגדל דוד צווארך. למה דווקא לצוואר? ואומרים מצד אחד שהוא גבוה, בגובהו של עולם, אבל לא הכי גבוה. על דרך זה יובן גם בבית המקדש הנמשל לצוואר. עיקר מעלתו בנחתי בפורטה, בזה שהוא נמוך יותר קצת מהראש. כי כל המטרה של בית המקדש הוא להשפיע בעולם, כמו שכתוב בנוגע לנרות של בית המקדש, כי לאורה הוא צריך, אלא משם אורה יוצא לכל העולם כולו, שם המטרה של הנרות של בית המקדש זה להשפיע אור על כל העולם, השראת השכינה בעולם כולו. אז העניין של בית המקדש הוא להמשיך את השכינה בעולם. אז עניינו הוא כמו צוואר שמחבר בין הרוחניות, תכלית הרוחניות, לעולם הזה הגשמי. כמו שרב אומר, עניינו של בית המקדש, שבו ועל ידו יומשך ויעיר אור אלוקי לכל העולם. עד לחלקו הכי נמוך ותחתון במדרגה. מביא גם בהערה שלכן היה בבית המקדש חלונות שקופים אטומים. שזה החלונות השקופים מסמל את ההשפעה שצריך להיות מבית המקדש לעולם. ולכן, דווקא מצד זה, בית המקדש לא היה במקום הכי גבוה, בגשמיות. הוא היה גבוה, אבל לא גבוה לגמרי. זאת אומרת, בזה מתבטא שהמטרה של בית המקדש הוא להיות ממוצע המחבר, לקחת את העליון ולהמשיך אותו פה למטה לתחתון, לעולם הזה. כי אז, אם הוא היה הכי גבוה, זה היה מסמל שהוא למעלה מכדי להעיר על ידו לכל העולם. וזה שהוא נחתה בפורטה, שהוא קצת נחות יותר, כמו בחינת הצוואר, היינו שהוא בשייכות וקירוב לעולם, בכדי להעירו, כמו צוואר האדם, שעל ידי זה שהוא נמוך מן ההתרוממות של הראש, אלא הוא נמצא בקירוב אל הגוף, הרי הוא בחינת ממוצע, הוא מחברם לאחדים. אז על דרך זה, זה הרעיון של בית המקדש. אז כמו שזה ככה בבית המקדש, כפשוטו, על דרך זה גם נוגע לבית המקדש הפרטי. כל אחד מבני ישראל, הרי הוא צריך להיות משכן לקדוש ברוך הוא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. מה זה הבית המקדש? אז זה כאשר השכינה שורה בו. איך זה קורה? על ידי שהנפש האלוקית מהירה בגוף, משפיעה על הגוף בתכלית, על הגוף והנפש הבעמית. אז כאשר הנפש האלוקית היא נמצאת ברוממות, ואין לה השפעה על הנפש הבעמית והגוף, אז עדיין לא מתבצע התכלית, אז הוא עדיין לא נהיה משכן לקדוש ברוך הוא. אבל כאשר הנפש האלוקית משפיע על השכל של הנפש הבעמית, ועל המידות של הנפש הבעמית, בטח על המעשה, על הגוף והנפש הבעמית של האדם, אז הוא נהפך להיות משכן לקדוש ברוך הוא. וכדי שזה יהיה, אז צריך להיות דווקא בחינה של נפש אלוקית שיכולה להשפיע על נפש הבעמית. כשנפש האלוקית שבו אינה בחינת התנסות של הבדלה מן העולם הקטן שלו, אלא מתעסקת ומתלבשת בו, בכדי לברר ולזכך את הנפש הבעמית שבו, את גופו ואת חלקו בעולם. על די זה נעשה כולו משכן ומקדש לאורו יתברך. זאת אומרת, התכלית של האדם, שהנפש האלוקית יוכל להשפיע ולזכך את הגוף והנפש הבעמית שלו. כל זה כהקדמה, להבין מה הדמיון בין צוואר לבית המקדש. עכשיו נחזור חזרה לגמרא, משמובה הדרש על הפסוק ויפול על צווארי בנימין, ובנימין בחל צוואריו, שזה מרמז על הבכייה על בתי מקדש. ופה נשאלת שאלה, למה כל אחד צריך לבכות על הצוואר של השני? אומרים שהבחייה מסמל על החורבן של בית המקדש. מה שיוסף בכה על בנימין, זה על חורבן בתי מקדש שיהיה בחלקו של בנימין, ומה שבנימין בכה על צווארי יוסף, על צוואר יוסף, זה על החורבן של משכן שילה. שואל הרבי, על פי זה יובן מה שיוסף נפל על צווארי בנימין אחיו, ויף כבנימין בכה על צוואריו. אבל לכאורה, מדוע בחו איש על צווארי אחיו, ולא על... לכאורה, מדוע בחו איש על צווארי אחיו, ולא על ראש אחיו, שהוא הראש, החלק העיקרי והנעלה שבאדם. אז קודם כל הרב מסביר, בכלל, לפני השאלה, למה כל אחד בחל צוואר של השני. בכלל, על פי כל מה שהסברנו קודם, המעלת הצוואר, והסיבה למה בית המקדש נמשל לצוואר, אז מובן למה כל אחד בחל על צוואר של השני, ולא על הראש. תכליתם של בני ישראל הוא כמאמר חז"ל, אני לא נבראיתי לשמש את קוני. היינו, לשמש ולהשלים את כוונת קונו בבריאתו, בבריאת כל העולמות, שהיא להיות לו יתברך דירה ותחתונים. וזה תלוי בעבודת בני ישראל. שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה העיקר התפקיד של האדם, ראשית העבודה ויקרה ושורשה, שהם יעשו דירה לו יתברך בתחתונים. ואיך זה יהיה? איך נעשה העבודה של דירה בתחתונים? עלי שכל אחד מזכך את הגוף והנפש הבעמית שלו, ומאפשר את השראת השכינה בנפשו, על ידי זה בעולם כולו. על ידי שכל אחד מהם יזכך את גופו ונפשו הבעמית וחלקו בעולם. ולכן, כיוון שזה העיקר, אז זה נעשה על ידי בחינת הצוואר. כמו שאמרנו קודם, כדי להשפיע על הגוף, הנפש הבעמית, על החלק התחתון של העולם, זקוקים לעניין הצוואר, שהוא הממוצע המחבר בין העליון לתחתון. לכן העיקר, גם לגבי בחינת הראש, הוא בחינת הצוואר, שבו, שעל ידו נשלם את העבודה הזו של דירה לא יתברך בתחתונים. אז על פי זה קודם כל מובן, בכלל למה כל אחד בחל הצוואר של השני. להראות, שהבכי הוא על החיסרון בהשפעה, בחיבור בין העליון לתחתון. יש בעיה בצוואר, יש בעיה ביכולת ההשפעה לחלק העליון, לחלק התחתון. אם זה באדם, היכולת ההשפעה לגוף הנפש הבעמית. אם זה בעולם כולו, יהיה חיסרון ביכולת להפוך את העולם להיות דירה לו יתברך בתחתונים. שזה בעצם התוכן של בית המקדש. לכן, יובן מה שיוסף בנימין בחו איש על צווארי אחיו ולא על הראש. הראש מסמל את הנשמה האלוקית כמו שהיא בתכלית העילוי. על הנשמה כמו שהיא, על הקדושה של הנשמה. אז זה הרב אומר שתי פרטים. על הראש של בן ישראל, שזה הנשמה, אין מה לבכות. הנשמה היא תמיד מושלמת. הנשמה גם משעת החטא, הייתה באומנה איתו התברך. לכן אין חיסרון בנשמה. כמו שאומרים גם, ישראל אף בשחטא ישראל הוא, מצד נשמתו הוא תמיד בדבקות בהשם. לא חסר כלום. אבל התכלית של היהודי זה לא בראש, זה לא בעבודה של הנשמה. כי אם התכלית היה בנשמה, לא היה צריך להוריד את הנשמה למטה. למה הנשמה יורדת למטה? כי התכלית של הנשמה היא לפעול על הגוף, הנפש העממית וחלקו בעולם. וזה עניין הצוואר. אז כאשר יש חיסרון בעניין הצוואר בהשפעה על העולם, אז נעשה החורבן, זה החורבן. ועל זה בעצם כל אחד בוכה. הרב מביא פה מיד בהערה, כמו שידוע, שהנשמה עצמה אינה צריכה תיקון. הרב כתוב בתניה, פרק למד זין, ולא ירדה להתלבש בעולם הזה, רק להמשיך אור לתקנם, לתקן את הנפש הבאמית. אבל מה שכן נשאל את השאלה, שאמרנו קודם, למה כל אחד בוכה על החלק של השני? לכאורה כל אחד היה צריך לבכות על החלק שלו. יוסף היה צריך לבכות על החלק שלו, על המשכן שלו שיחרב, ובנימין על בתי מקדש. ובכלל צריך להבין, זה הרבי לא שואל כאן, אבל למה העניין הזה התעורר דווקא במפגש של יוסף עם בנימין? זה יכול להיות בהזדמנות אחרת. למה עכשיו הבכי הזה מבטא את החורבן שהולך להיות בבית המקדש ובמשכן? אבל זה עניין שאולי נראה, נוכל לתרץ גם את השאלה הזאת. קודם כל השאלה היא, מהלשון של הרבי, למה בכה יוסף על המקדשות בחלקו של בנימין? או בנימין בכה על המשכן בחלקו של יוסף? לכאורה אדרה, בכל אחד מהם עליו לבכות על חורבן בית המקדש שבחלקו הוא. בפרט הוא אומר, הרי האדם קרוב אצל עצמו. אז לכאורה, זה שאדם קרוב אצל עצמו, נוגע לו יותר העניין שלו. ולכן, בעיקר, אם אתה בוכה, אם מפריע לך, צריך להפריע לך בעיקר החורבן שלך. והעניין הזה שאדם קרוב אצל עצמו, הרבי מוסיף פה בסוגריים. עד כדי כך, זה חזק כל כך שאפילו במצוות אהבת ישראל, ואהבת לך כמוך, עם כל המעלה שמוסבר בחסידות, על גודל האיכות והכמות של האהבה הזו, עם כל זה, הרי אהבה אינה אלא באופן של אהבת לך כמוך, בכף הדמיון. וסוף כל סוף אינה מגיעה ממש לאותה מידה שהוא אוהב את עצמו. כמו שהרבי מציין פה בהערה מהמאמרים, אומר, אף שאהבת ישראל היא אהבה עצמית, זאת אומרת, כמוך, כאהבת עצמו, אז מוזכר מיד שהיא דוגמת אהבת אחים. אז אם משווים את זה לאהבת אחים, הרי ידוע שקרבת אחים אינה כקרבת האדם לעצמו. אז עצם זה שאתה משווה את זה לקרבת אחים, מובן שהאהבה לעצמו יותר גדול גם מאהבה שעל זה נאמר ואהבת לך כמוך. כמו שמובא באיגרת הקודש, באותה איגרת עצמה שבה מעריך עד כמה יש להרבות מתן צדקה של מידת החסד, שבשעה שאין בידו לקיתון אחד של מים חייך הקודמים, אז רואים שסוף כל סוף האהבה לעצמו גדולה יותר מאהבה ליהודי אחר. ואם כן, אז בוודאי שלכל אחד מהם נוגע יותר הבית המקדש שלו, ומילא גם הבכייה היא ראשית כל על החורבן של המקדש שלו. למה פה כל אחד בוכה על החורבן של השני? זו שאלה אחת. עוד שאלה שמתעוררת כאן. על הפסוק, כתוב אחר כך שיוסף נפגש עם יעקב, כתוב ויפול יוסף על צוואריו, זה הכוונה של יעקב, ויפק על צוואריו עוד. אז הזוהר כותב, יוסף בכה על בית המידה שנחרב. מה זה, והזוהר מסביר, מה זה ויפק על צוואריו עוד? זה הולך על הגלות האחרונה שיהיה. לכן מעבר לחורבן בכלל, הוא בכה על אריכות הגלות, על גודל הגלות. אז גם פה יש שאלה, למה רק, כתוב שרק יוסף בכה? יעקב לא בכה. אז רש"י מביא תירוץ למה יעקב לא בכה, כי הוא היה, משם רבותינו אומרים, שיעקב היה קורא את שמה. אבל הר גופה צריך להבין. אם עכשיו מדובר פה, מאיר העניין של החורבן של בית המקדש, שלכן זה מעורר את יוסף לבחייה, איך זה שזה לא מעורר אצל יעקב שום רגש? שום התעוררות כזאת שלכאורה אצל יעקב זה הרבה יותר נוגע מאשר אצל יוסף. יוסף זה החורבן שיהיה בחלקו של בנימין. אבל יעקב הוא אבא של כלל ישראל. זה חורבנות שהולכים להיות בחלקים שלו, כי כל שבטי ישראל זה הילדים שלו. ובכל זאת זה לא מרגש את יעקב ולא גורם לו בכייה כל כך כמו שזה גורם ליוסף. זה השאלה. יש לי תמוע, מדוע רק יוסף בכה על חורבן בית המקדש ולא יעקב? ותירוצו של רש"י בשם רבותינו שיעקב היה קורא את שמה, הרי לפי הזוהר לכאורה אינו תירוץ. למה? הוא אומר, על פי פירוש הכתוב היפול לצוואריו כפשוטו שלא הייתה בכייה בגלל החורבן, והטעם שיעקב לא נפל על צווארי בנימין לא שיעקב בני שקרא את שמה, מודגש בזה גודל עבודתו של יעקב. זאת אומרת ככה, אם אני מסביר כפשוטו, אני מבין, יוסף בכה על יעקב, הוא התרגש אחרי 22 שנה שהוא לא ראה אותו, והוא נפגש איתו, אז זה מעורר זו התרגשות גדולה, הוא בכה. יעקב, אומרים שהוא קרא את שמה, לבטא, כתוב בספרים, לבטא את גודל האהבה שלו לקדוש ברוך הוא, אז אפילו בשעה הזאת עכשיו שהוא פוגש את יוסף אחרי 22 שנה, אז הוא רוצה לבטא לעצמו על כל פנים, שאהבת השם שלו גדולה יותר אפילו מאהבתו ליוסף, לכן בשעת מעשה הוא עסוק בקריאת שמה. זה משמע, גם בעת שראה את בנו פעם ראשונה, לאחר שרבות בשנים חשב כי איננו בחיים, בכל זה לא הפסיק מקריאת שמה. זה מובן. ועוד יותר, השמחה העצומה לא התרידתו מלכוון בקריאת שמה, שצריכה כוונה, כתוב שבקריאת שמה חייבים לכוון בפסוק הראשון. כיוון שעכשיו הוא עסוק בקריאת שמה, הוא לא הפסיק מלקרוא את שמה ועוד בכוונה. אבל הזוהר מפרש שהבחייה הייתה על חורבן בית מקדש, על עניין פנימי. לא על עצם הפגישה שלו עם יעקב. אז איך אפשרי שיעקב אבינו לא יתרגש ולא נטרד על ידי חורבן בית המקדש, והיה יכול בשעה זו לקרוא את שמה בכוונה? הרי לכאורה, נכון, אם זה היה רק עניין של בכי על הפגישה הגשמית, פיזית, זה אני יכול להבין שיעקב יתגבר על הכל. אבל אם מדובר על בכי, על המצב הרוחני של עם ישראל, ועל עניין החורבן שהולך להיות, למה זה לא מעורר אצל יעקב שום רגש? זה היה צריך להפריע לו בקריאת שמה. אז זה מבואר, והרבי הולך לבאר את הנקודת העניין, ונראה מה אפשר להסביר את זה. וביאור הדבר, עניין הבכייה כפשוטו בענייני העולם, בכדי להקל על הבוכה. מה הרעיון של בכי? אדם בוכה בדרך כלל, זה באיזשהו מקום גם מרגיע אותו קצת. זאת אומרת, הוא מרגיש שהוא הוציא קצת מהכאב שלו על ידי הבכייה. כמו שרואים בחוש, כאשר האדם בוכה על עניין המיצר ומעיק לו, אין בכוחה של בכייה זו לתקן משהו בדבר שגרם אותה. אלא שבוכה וירווח לו. על דרך מה שכתוב, הייתה לדימתי לחם. עצם זה שהוא בוכה, הוא מרגיש שהוא קצת מרגיע את עצמו. מוציא מעצמו קצת, וזה מרגיע אותו אפילו שהדבר שעליו הוא בוכה, הוא לא יכול לתקן. הוא איבד משהו וכולי, הוא לא יוכל לקבל את זה חזרה. אבל עצם הבחייה מרגיע, נותן לו איזשהו רוגע מסוים. מזה מובן, שכשיש בידו לתקן את העניין, הרי עד רבה, אין מקום להרגיע רוחו בבחייה, אלא צריך הוא לעשות ולתקן. כשאדם בוכה, זה בדרך כלל כשהוא מגיע למצב שחוסר אונים, אין לי מה לעשות. חס וחלילה, דבר אסון גדול. אין לו מה לעשות, הוא בוכה. אבל כאשר אדם נמצא במצב שהוא צריך לעשות משהו, לנסות לתקן, אז הוא עושה את כל ההשתדלויות שהוא יכול, הוא לא בוכה, קודם כל הוא משתדל, איך אני עוצר את הנזק שהולך להיות, איך אני מנסה לתקן, אני עסוק בתיקון, ולא בבכי. ולכן, כשרואה חורבן מקדשו של חברו, משתתף בצערו ובוכה. אבל עיקר התיקון ובניין בית המקדש מחדש, אינו תלוי בו אלא בחברו. הוא יכול ומחויב לעזור לחברו. על ידי שיוכיחו בדרכי נועם, או על ידי שעורר רחמים יתפעל עליו. אבל הביטול בפועל של החטאים שגרמו שנשלחה יד במקדש חברו, תלוי בחברו שהוא בעל בחירה. זאת אומרת, הרבי אומר ככה. הרי ברור שהחורבן נובע מסיבה רוחנית. כנראה שיש עבירות או דברים כאלה שגורמים לחורבן. אם יש חורבן במקדש של החבר, זאת אומרת שיש בחבר איזושהי בעיה רוחנית, אז אתה יכול לעזור לו. אם אתה יכול לעזור לו, תנסה לעזור לו. ואם אתה לא יכול לעזור לו, לפחות תשתתף בצערו. אז כנראה, כאשר יש לי אפשרות להוכיח, אני צריך להוכיח. כשעכשיו לא מדובר על תוכחה, והתוכחה לא יכולה לעזור, אז לפחות אני אעשה, אשתדל אולי להתפלל בשבילו, לעורר עליו רחמים. אבל אם כל הדברים האלה לא עוזרים, בשעה שעשה את כל זה שבכוחו לעזור לחברו, ולאחר כל זה רואה שמקדש חברו חרב עודנו, אז נוגע העניין בנפשו ויפקע עליו. הוא בוכה על גם בגלל שיש חוסר אפשרות לעזור, אין לו משהו לעשות, הוא לא יכול לא להוכיח אותו עכשיו, לא להתפלל עליו, או שזה לא עוזר במצב העכשווי. אז מה שכן, הוא בוכה, הוא בוכה על המצב. אבל כל זה, כשזה משהו ששייך לשני, שהוא לא יכול לתקן. אולם בשעה שרואה אדם את חורבן בית המקדש הפרטי שלו, אז פה אתה יכול להגיד, אין לו להסתפק בהנחה ובבחייה. כי אם להשתדל לתקן ולבנות מחדש, על זה שיעבוד עבודתו להביא את הגאולה הפרטית בנפשו. כשאתה רואה חורבן אצלך, זה אומר שמשהו לא בסדר איתך. אז שאתה בוכה, זה בעצם תנועה של ייאוש, שאין לך מה לעשות. על החבר, אין לך מה לעשות. אם עשית כל מה שאפשר, אז אין לך מה לעשות, אתה בוכה. אבל על עצמך, אם יש בעיה בך, תנסה לתקן. תעשה כל מיני השתדלויות, מה שלא תעשה כדי להוסיף בתיקון ובניין. כי כל מה שתעשה, מבחינה רוחנית, זה יפחית את עוצמת החורבן. יכול להיות שזה יצליח גם לבטל את החורבן לגמרי. אז אתה צריך לעשות את כל ההשתדלויות ואת כל האפשרות כדי לבטל את עניין החורבן. זאת אומרת, הפעולות שלך יכולים לעזור לעצמך. הפעולות שלך לא קשורות לחבר. לגבי החבר, לגבי השני, אתה יכול להוכיח אותו, לדבר אליו, להתפלל עליו, אבל הפעולות שלך לא קשורות למקדש שלו, קשורות למקדש שלך. אבל על עצמך אתה כן יכול להשתדל ולתקן. אתה צריך לעשות את כל ההשתדלות כדי לתקן את הבית מקדש הפרטי שלך. ויתרה מזו, לפעמים יכול להיות שהבחייה לא רק לא עוזרת, עד הרבה מחלישה. זה כאילו זה מבטא אפילו בתוך עצמך, שאין לך מה לעשות, ואתה נרגע תוך כדי הבחייה, כמו שאמרנו קודם, שהבחייה יכולה להרגיע את האדם, שהוא מרגיש שהוא עשה משהו, אז הוא, אדם יכול להרגיש, יצאתי את חובתי, גם בכיתי על זה. אבל ברגע שאדם שקוע, במחשבה איך אני יכול לעשות בהוספה בבניין, בתיקון, אז הוא לא פנוי לבחייה. הבחייה זה מגיע אחרי שהוא כבר מגיע למסקנה שאין לי מה לעשות, ורק כואב לי המצב, אז אני בוכה. אלא אם כן, יכול להיות שהבחייה, אלא אם כן, אומרים שהבחייה היא בחייה של תשובה, שאז יכול להיות שגם בבחייה עצמה יש בזה איזשהו עניין. אבל בחייה מתוך כאב, זה כשאדם הוא נמצא במצב שאין לו מה לעשות. כל עוד שאדם עסוק ויש לו מה לעשות, הוא חושב על אפשרויות, דרכים לתקן, אין מקום לבחייה. זה מה שהרבי אומר. לבד. באם הבחייה היא דמעות של תשובה, שאז הבחייה עצמה היא תיקון ועניין של בניין, אז מובן, כמו שכתוב, שימה דימתי בנודיך. שעצם הדמעות, דמעות של תשובה, אז הקדוש ברוך הוא שומר את זה. זה עצמו פעולה, כמו שאדם עושה מעשים טובים, אז נשמר למעלה. אז גם הדמעות של תשובה, זה גם כן, זה שמור למעלה, זה פעולה. אבל אם הבחייה, זה בחייה של כאב, לפעמים הבחייה מחלישה עבודתו בבניין המקדש שלו. ואומרו לליבו, כי כבר יצא ידי חובה בבחייה וכו'. ולכן, על פי זה הרב אומר, בחיית יוסף ובנימין הייתה כל אחד על בית מקדש בחלקו של השני. יוסף בוכה על בנימין, בנימין בוכה על יוסף, ויעקב לא בוכה על חורבן במקדש בכלל. כי מה הוא היה עושה? הוא קורא את שמה. אז אומר ככה, יעקב הוא האבא של כל בני ישראל. לכן גם המשכן של חלקו של יוסף, וגם המקדש בחלקו של בנימין, זה נחשב החלק של יעקב. לכן הוא עסוק בתיקון ובניין בית המקדש. הוא עושה פעולה כדי להחליש את עניין החורבן, כדי לבטל את עניין החורבן. וזה העניין של קריאת שמה. למה דווקא קריאת שמה? זה כתוב דבר מעניין. כל הקורא קריאת שמה כאילו הקריב עולה וזבח. זאת אומרת, יש דמיון בין קריאת שמה להקרבת קורבנות בבית המקדש. אז הקריאת שמה של יעקב זה עניין רוחני של הקרבת הקורבנות. אז זה נקרא שהוא עוסק בבניין הבית, בתיקון ובניין בית המקדש. הקרבת קורבנות זה חלק מבניין בית המקדש, זה חלק מהתיקון של בית המקדש. נראה את זה בפנים. ולכן, בחיית יוסף ובנימין הייתה כל אחד על בית מקדש בחלקו של השני. יעקב לא בכה על חורבן המקדש כי אם היה קורא את שמה. יעקב הוא אביהם של כל בני ישראל, הן המשכן ואת בית המקדש הם בחלקו. לכן עסק בתיקון ובניין בית המקדש. מה הוא עשה? שהעניין בית המקדש הוא שיהיה בית מוכן לקורבנות. כל הקורא קריאת שמה, הרי זה כאילו יקריב עולה וכו'. זבח וכו'. ולכן, זה ההתעסקות של יעקב היה בקריאת שמה. ולמה זה ככה? מה הקשר בין קריאת שמה לקורבנות? שלום, מה העניין של קורבן? האדם כי יקריב מכם קורבן להשם, זה הקירוב של האדם ללוקות, שזה בעצם לקרב את עצמו, לוותר מעצמו, להקריב את עצמו לקדוש ברוך הוא, זה מסירות נפש. וזה, העניין הזה, זה בעצם זה התוכן של קריאת שמה. מה העניין של שמה ישראל? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, זה אהבת השם עד כדי מסירות נפש. אז בעצם יש קשר בעניין של הקרבת הקורבן לקריאת שמה. לכן, קריאת שמע הוא מעין עניין של הקרבת קורבן. ולכן מובן שזה חלק מעניין של בית המקדש. בית המקדש, המטרה שלו הוא להקריב קורבנות. זאת אומרת, לפעול, לעורר את המסירות נפש אצל היהודי. שעניין בית המקדש הוא שיהיה בית מוכן לקורבנות. עיקר היה קורבן, הוא אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. זה הקריאת שמע והמסירות נפש שבה. למסור נפשו באחד, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. השאלה היא, מעניין, למה דווקא אז זה התעורר? כנראה שכשבמפגש רואים הרבה פעמים שבפגישה ביניהם, זה העניין שנוגע לדורות, גם כן בעצם לכל הדורות. ולכן, כיוון שעיקר עניינו של בנימין זה הבית מקדש, כיוון שהעיקר בכלל התכלית הבריאה היא להשראת השכינה בעולם. אז לכן, במפגש בין יוסף ובנימין, התעורר בעצם, זה בעצם פגישה שמבטאת את התוכן של יוסף מהתוכן של בנימין. לכן, כיוון שבנימין מבטא בית מקדש, עניין של השראת השכינה לידי בית המקדש, ויוסף גם בפרט מסוים, עניין המשכן. לכן, בפגישה הזאת היא, התעורר הרגש הזה על, 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 על החיסרון. זאת אומרת, הבחייה היא מבטא חיסרון. אנחנו נפגשים עכשיו, העניין של בנימין זה השראת השכינה בעולם, בחלקו. וכיוון שהוא רואה את העתיד, שזה הולך להיחרב, אז כואב לו על החיסרון שהולך להיות בהשראת השכינה בחלקו של בנימין. על דרך זה, בנימין רואה את זה ביוסף. אבל לעידך אפשר לשאול, כיוון שעכשיו, בזמן שהם נפגשו יחד, הם ראו כבר ברוח הקודש, כל אחד ידע ברוח הקודש, שהבתי מקדש והמשכנות הולכים לחרב, אז לכאורה, אז זה כאילו כבר אין מה לעשות. אז לכאורה גם כל אחד על חלקו אין לו מה, אין לו מה לעשות. מה התשובה? למה כל אחד בחר על חלקו של השני ולא על עצמו? כי על עצמו הוא צריך לתקן. על השני כואב לו. כואב לו על החיסרון של השני. אבל לכאורה, בעצם גם על עצמך צריך לכאוב לך החיסרון, כי אין לך מה לעשות. ברגע שנגזר מלמעלה, איפה אתה יודע שהולך לחרב בית מקדש? ככה הקדוש ברוך הוא יראה לכם ברוח הקודש. אז אם אתה רואה ברוח הקודש הולך לחרב, זאת אומרת שאין מה לעשות. אז אתה יכול להצטער על החורבן שלך. אם זה דבר שעדיין לא נגזר גזירה, תלוי בעבודת האדם, אז אתה אומר, אני אעשה פעולות שאולי יבטלו את רוע הגזירה, ולא נגיע למצב של חורבן. אבל כאן זה כבר ברור. אתה רואה כבר את החורבן שעתיד להיות. מה אפשר לעשות? זו השאלה שהרבי שואל כאן. אין להקשות, כיוון שרוב רוח הקודש המשכן ומקדש עתידים לחרב, כבר נגזר על זה מלמעלה. מה אפשר לעשות בזה? אז במילא, כביכול, כל הרעיון של השיחה, של הביור כאן, שעל עצמו אין לך מה לפקוד, אתה צריך לעשות, לכאורה זה לא רלוונטי. אז הרב אומר, לא, לא כבר אמור הזה, על אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אפילו לאחר גזר הדין אפשר על ידי עבודה לקורו. אז במילא הם ידעו, אז הם אומרים, נכון, ראינו ברוך הקודש שהולך לחרב. אבל כל עוד שזה מדובר על עצמך, אתה צריך לראות את זה שזה כמו חרב חדה שמונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. יכול להיות שאני אצליח על ידי עבודה וריבוי עבודה וריבוי הגיעה לבטל את אותה גזירה. כמו שמצינו בפועל. איפה רואים את זה? מביאים דוגמה. שמצינו אצל חזקיה המלך, ישעיהו מסר לו את הנבואה שנגזר על חזקיהו שימות. אמר לו חזקיהו לישעיהו, קלה נבואתך וצא. לא רוצה לשמוע את הדברי הנבואה. לכאורה זו נבואה מהשם. ואז ויסף פניו אל הקיר והתפלל אל השם. בתפילתו הועילה. הקדוש ברוך הוא אמר, שמעתי את תפילתך, הוסיפו לו 15 שנה על שנות חייו, הוא חי עוד 15 שנה. 15 שנות חיים כפשוטם, גם בעולם הזה. אז רואים שאפילו שהיה נבואה לישעיהו, שהנביא שחזקיה ימות, בכל זאת הוא חי עוד 15 שנה, הוא ביטל את הגזירה. זאת אומרת, אז גם כאן, אפילו שראו ברוח הקודש, שבית המקדש עתיד להיחרב, אבל יכול להיות שבריבוי עבודה, עבודה מיוחדת, הם יוכלו לתקן את החיסרון הזה ולגרום שלא יהיה חורבן. זה הרי מסיים. אמור, אז על כל דור שאינו נבנה בבית המקדש, בימיו, מעלים עליו כאילו רכיבה. כל דור שבדור הזה לא נבנה בית המקדש, אז כאילו הדור הזה יחריב, כל דור שבית המקדש נבנה בימיו, אז כאילו נחרב בימיו. אז כמו שזה בכלל על הדור, על דרך זה, יש לומר, מנוגע לכל אחד. מה שלא נבנה בית המקדש בימיו, שבית המקדש הפרטי הוא חרב. זאת אומרת, אם עבודתו הפרטית, שזה מרמז על בית המקדש הפרטי שלו, היה קיים בשלמות, אז היה בא משיח, הוא בונה בית המקדש הכללי. מה זה בית המקדש הפרטי? כמו שאמרנו, זה השראת השכינה בגוף הנפש המעמיד שלו, שהוא מאפשר שהשכל שלו יהיה חדור עם קדושה, והמידות שלו, והמעשים שלו, שהנפש האלוקית ישרה בגופו בתכלית השלמות. מה הקשר? למה אדם צריך לחשוב שהתיקון של בית המקדש הפרטי שלו יביא תיקון לבית המקדש הכללי? לכאורה זה דומה, הרב פה מאיר, בהערה 39, להעיר מפסק דין הרמב״ם. צריך שכל אדם שיראה עצמו, שקול לכל עולם שקול, עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות. נאמר צדיק יסוד עולם. אז זה לא ממש אותו רעיון, אבל זה על דרך. כמו ששם אדם צריך לראות שמעשה אחד שלא יכול להכריע את העולם כולו לקו זכות, דרך זה הרבי אומר שאדם צריך לחשוב, אדם צריך לחשוב שהבית המקדש הפרטי שלו, אם יהיה מתוקן, זה יביא גם תיקון לעולם כולו. מה דרכים כמו שמצווה אחת יכולה להביא הכרעה לעולם כולו, אז תיקון של בית המקדש הפרטי יכול להביא את התיקון של בית המקדש הכללי. וההתבוננות בזה, מה ההתבוננות? בכוונתה ותכליתה. ההתבוננות בזה, הכוונתה ותכליתה, לא ההנחה והבחייה, כי מהפעולה והעשייה. שאני מתבונן שבימיי נחרב בית המקדש, זה לא כדי, כי לא עשיתי מה שצריך, זה לא בשביל להתייאש או לגרום לי לבכי, אלא הפוך, לגרום לי שאני אתקן ויעשה את העבודה שנדרשת ממני. ואז שאני אעשה את מה שנדרש ממני, יכול להיות שאני אביא גאולה וישועה לכל העולם כולו, נגרום לבניין בית המקדש, בניין בית המקדש הכללי. אז התועלת מהמאמר חזל הזה, כל דור שלא נבנה בית המקדש מימיו, כאילו החריב בי, כאילו נחרב בימיו, זה לא בשביל לייאש את האדם, אלא אדרבה, לגרום לאדם תוספת התעוררות, תוספת עשייה. שיעשה יותר, ועל זה זה ימהר וימשיך את הגאולה הכללית, ובניין בית המקדש במקומו, על דמשיח צדקנו, בקרוב ממש. כמו שהרב מאיר גם כן, מובא גם במיימר של ועטת הצווה, ומבוני ירושלים, שאם היה מובא מתיקונים, שאם היה צדיק אחד חוזר בתשובה שלמה בדורו, היה בא משיח. לכאורה, מה ההבנה בזה? מה הקשר אם צדיק אחד חוזר בתשובה, היה בא משיח? אז פה באמת, פה מתאים את זה לנקודה שהוא מסביר כאן בשיחה, שאם אדם יעשה, יבנה את המקדש הפרטי שלו, אז יביא את הבניין בית המקדש הכללי, אבל במאמר, ואז את הצו, הרב מסביר, כי על ידי צדיק אחד חוזר בתשובה שלמה, הוא ממשיך גילוי אור אינסוף, בשלימות גילוי אור אינסוף, שזה מאיר בעולם כולו, אם זה לא מאיר בעולם כולו, הסימן שלא התגלה אור אינסוף בשלימות, אור אינסוף זה כפשוטו, אור אינסוף בלי גבול. לכן, השלימות של תשובה, אפילו צדיק אחד, יכול, שממשיך גילוי אור אינסוף, בהכרח שיביא גאולה לעולם כולו. אז הנקודה שאנחנו למדנו פה בשיחה, זה בעצם, נחלק את זה בעצם לשתי חלקים, הנקודה הראשונה, זאת אומרת נקודה כללית, אבל הנקודה הראשונה שהוא דיבר כאן, זה מה בכלל ההשוואה בין בית המקדש לצוואר, מה המעלה בעניין הצוואר, הן בבית המקדש והן באדם, ועל פי זה מסביר למה בכלל הבחייה על הצוואר מרמז על הבחייה על בית המקדש, והנקודה השנייה שהוא מסביר למה כל אחד בחל צווארו של השני, ולמה לא כל אחד בחל על הצוואר שלו, על החורבן האישי שלו. זה הרבה מסביר שעל השני, שאין לך הרבה מה לעשות, אתה לא יכול לתקן, לפחות תבכה, אתה צריך להצטער בצערו של השני. אבל על עצמך, כל עוד שיש אפשרות לתקן, כי הרי גם אם נגזרה הגזרה, הרי אל ימנע עצמו מן הרחמים, תמיד יש אפשרות לו לבטל את הגזרה. אז אם אדם יעסוק בתיקון העניין של החורבן, אז יכול להיות שהוא יכול להיות שזה יתבטל. לכן הוא לא יכול לבכות. כי בחייה זה סוג של ייאוש, זאת אומרת שאין לי מה לעשות. אבל כל עוד שהוא חושב שיש מה לעשות, אז אין מקום לבחייה, יש מקום לעשייה. אבל על השני, שאין לו אפשרות לתקן, לפחות הוא צריך להרגיש חלק, להזדהות איתו, ולפקוט, להצטער בצער של השני, בחורבן של השני. רק עוד הערה קטנה, מאיפה רש"י לוקח שצווארי זה... שיוסף בחל צווארי בנימין, זה מרמז על שתי בתי מקדש, מזה שכתוב צווארי לשון רבים. לכאורה, בכלל הסגנון, התורה הרבה פעמים כתוב צוואריו, והכוונה הוא לשון יחיד. לא כל פעם שכתוב צווארי, הכוונה הוא שצוואריו לשון רבים, הכוונה לשתי צווארים. תמיד כתוב צוואריו לשון רבים. אז יש לומר שהדיוק של רש"י כאן, ומזה שמת כתוב ויפול על צווארי בנימין. זה שבנימין בכה על צוואריו, צוואריו אומרים, אפילו שזה נשמע לשון רבים, אבל מתכוונים לצוואר אחד. אבל צוואריי, זה מרמז פה על שתיים. ומזה שכתוב צוואריי ולא צוואריו, היה צריך להיות כתוב ויפול על צוואריו. אם היה כתוב צוואריו, יכול להבין. אבל כיוון שכתוב צוואריי, אז בצורה שונה, מזה רש"י לוקח שהכוונה הוא ללשון רבים.